שלום, אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת במכון נובטוק, מרכז טיפולים להפרעות שטף וגמגום. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט המקצועי של נובטוק. המטרה שלנו היא לקרב את נושא הגמגום לקהל הרחב בשביל לשבור את הסטיגמה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להעמיק בנושא, לשמוע, לחוות ולשתף אחרים.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
היום נדבר על גמגום סמוי. נמצאת איתנו כאן ברכה גולדווסר, קלינאית תקשורת, מטפלת בגמגום החל מגיל צעיר מאוד ועד מבוגרים. ושלום לאסף ויינברום.
אהלן, שלום.
אנחנו ככה נתחיל עם ברכה, מטפלת, ונעבור לאסף המטופל בהמשך הרעיון. אז שלום ברכה.
היי, שלום לרבקה ואסף. אני מתרגשת להיות פה, וזאת זכות גדולה בשבילי, כי לאחרונה אני פוגשת במסגרת האבחונים שאני מעבירה, יותר ויותר אנשים עם גמגום מהסוג הזה. באמת, זה תחום שהוא לא מדובר הרבה, ומרגש אותי להיות פה, ולדבר, כדי שכמה שיותר אנשים ייחשפו ויכירו. להרבה אנשים יש את זה בעצמם, יש כאלה שבסביבה שלהם, יש אנשים עם גמגום סמוי, וככל שמכירים ויודעים ויש להם משהו שם וכותרת, אז אפשר להכיר, ללמוד ולראות איך לטפל ולהגיע לחוויה דיבור טובה יותר.
וואו, אז מעניין כבר. בואי תספרי לנו, מה זה גמגום סמוי?
כן, אז גמגום סמוי, אני אגיד מראש שהמידע שאני מביאה הוא לרוב ממה שאני רואה ממש בשטח, עם התייעצות של קלינאי תקשורת נוספים, וגם מתוך המאמר, Required Stuttering Differential Diagnosis. אז ככה, לאנשים עם גמגום סמוי, כמו ששומעים, יש להם איזשהו מרכיב של גמגום, אבל יחד עם זאת, יש להם את היכולת להסתיר ולסוות את הגמגום, לפני שהוא מגיע לפני השטח. ואיך? דרך כלל זה יעשה על ידי החלפה של מילים. מה זאת אומרת החלפה של מילים? הם הרגישו שהם מגיעים למילה קשה שככל הנראה הם יתקעו בה ויהיה גמגום, אז הם יחליפו זה למילה אחרת קלה יותר. או למשל, או שפה של מילים, השמטה, לפעמים זה יהיה בדרך אחרת של העמדת פנים של לא שמעתי, או ששכחתי מה רצה, של מישהו ששכח מה הוא רצה לומר. ומה שמעניין זה שלאנשים מסביב, בדרך כלל, לא יהיה מושג על הקושי האדיר שבין השיח מולם חווה.
זה עזוי. את מדברת פה בעצם על חוויה אישית של הדובר, והמאזין לא חש אותה.
לגמרי. כמו שאמרת, חוויית הדיבור שלהם היא כזאת שהיא מעייפת, ולרוב היא מתישה. יש לזה כמה סיבות. והסיבה הראשונה היא, כי הרבה פעמים יש פער בין מה שדובר רצה לומר בפועל, לבין מה שיוצא לו. וכשיש את הפער הזה, זה הרבה פעמים גורם לתסכול. מישהו התכוון לומר משהו אחר. והתסכול מביא לרגשות של כעס, של עצב, שלא גורמות לאדם לביטחון בדרך כלל. הסיבה השנייה למה זה חוויה כל כך קשה, כי כל רגע של גמגום, הוא נתפס כמשהו מאוד מאוד משמעותי. כל הזמן יש פוקוס, איך אני מדבר, מה יוצא לי מהפה. אז אם יש איזשהו רגע של גמגום, יש חרדה. למרות שלהרבה אנשים יכול להיות רגעים של חוסר שטף, זה הכי נורמלי בעולם.
נכון.
ונחשוב גם על ההתגייסות, על המאמץ, תמיד להיות שם, תמיד להיות מה אני אומר, איך זה יוצא לי, זה מאמץ מטורף.
אז בעצם הרבה משאבים של ריכוז נמצאים באיך אני מדבר, ובגלל שיש פער בין מה שרציתי לומר למה שיצא בסוף, אז יש הרבה חוויה של תסכול.
כחלק הכי קשה זה שהסביבה לא קולטת את זה, התסכול הוא פנימי, הוא עצמי.
אז אין חמלה סביבתית כזאת של הבנה, אוי, עובר עליך רגע של גמגום, נהיה בצורה יותר מכילה. פשוט אין החלה סביבתית, כי הם לא מרגישים את זה, לא רואים את זה.
כן.
לא...
אני כבר אסביר למה זה מעבר להחלה הסביבתית. זה ההחלה העצמית, שם זה הכי קשה.
וואו. איזה מעניין. אז מה בעצם ההבדל בין גמגום סמוי לגמגום גלוי? כאילו, איפה זה מתבטא ממש השוני? בואי תמקדי אותנו.
בוא נבין שגם בגמגום סמוי וגם בגמגום גלוי, יש תכונות בסיס של הגמגום. תכונות הבסיס, הליבה קוראים לזה, כוללות חזרות, הערכות וחסימות.
מה זה חזרות?
חזרות זה למשל שחוזרים על עברה או על, על, על מילה.
אוקיי. הערכות?
הערכות זה שמעריכים איזשהו צליל.
אוקיי.
וחסימות זה ממש, יש איזשהו חסימות, כמו תקיעה, בצורה שיותר תביני, זה תקיעה, ממש איזושהי חסימה כזאת.
אפילו רגע שקט.
גם רגע של שקט זה גם חלק מחסימה, ממש.
וואו.
וחוץ מהמאפיינים של הגמגום שיכול להיות לשניהם, גם בגמגום סמוי וגם בגמגום גלוי, יש לאנשים את החלקים הרגשיים שנלווים לגמגום, שזה החרדה, האימנות, ובשני המצבים יהיה את הניסיון להימנע מהרגע הזה. להימנע מהגמגום. אז מה ההבדל בעצם?
באמת, מה ההבדל?
אצל okay. אדם שמגמגם באופן סמוי, המאזין לרוב לא יבחין ברגע הגמגום. ואצל מי שהוא מגמגם באופן גלוי, אז הגמגום והמאבק שנלווה על הגמגום, הוא בדרך כלל בולט. המאזין שים לב, ישמע, גם יכול לראות מאפיינים נצפים, כמו עצימת עיניים, איזושהי, בדרך כלל ישימו לב לזה. נניח אדם שמגמגם באופן גלוי, אז הוא חושב שהוא הולך להתקע באיזושהי מילה עכשיו. אז כדי לנסות להימנע מהתקיעה, מהגמגום, אז יהיה ניסיון של להוציא את המילה החוצה. בדרך כלל זה יהיה על ידי או לחזור על המילה, לשנות את הטון, להוציא אותה בכוח, במאמץ, העיקר שהיא תצא החוצה. בכזאת צורה, המאזין ממש מודע לרגע הגמגום. לרוב הוא ימתין בסבלנות, ויבין, כרגע יש איזשהו רגע של גמגום, זה יחלוף.
כן.
יש איזושהי הבנה כזאת. ובאותה סיטואציה, ניקח, אדם שמגמגם אבל באופן סמוי. אז הוא גם מתקרב למילה שכנראה הוא מבין שיש שם איזשהו גמגום. אז הוא ינסה לעשות הכל בצורה נורא טבעית, כדי להסתיר את הגמגום. אז הוא ייקח את הזמן, נניח הוא יסדר את המשקפיים על האף, וככה יש על מה, ואז יסדר וינסח מחדש את המשפטים באופן שהוא ימנע מהמילה הקשה.
בעצם אפשר לקרוא לזה מעקפים, הם עושים איזה שהם מעקפים, בשביל לא להתקל בגמגום, אבל הגוף שלהם חווה את הרגע הזה, חווה את הרגע של הנה אני הולך להיתקע, אני חייב לעקוף את זה, ואז משאבי הריכוז, וכל בעצם המאמצים מופנים רק לדיבור, וזה יוצר במקום משהו אינטואיטיבי, כליל, זורם של דיבור שיש לכולנו, יש להם הרבה מאמץ, והסביבה לא רואה את זה, כי הם לא רואים את ההתכווננות למילה, זה הרבה מהלכים פנימיים של כן. מעקפים שהם עושים.
הדיבור הוא מאוד ביג אישו, הוא לא בא בקלות, לא, כמו שאמרת, לא אינטואיטיבי, אבל מעבר לסביבה, אני רוצה קצת שנבין את העומק של העניין. באמת, בשתי הדוגמאות שהבאתי, הדובר נמנע מהרגע של הגמגום. מי שמגמגם באופן סמוי, הצליח לעשות את זה באופן שדומה יותר לדיבור השוטף, ואז אם כן, מה בעצם הבעיה? הוא הצליח, הוא דיבר בסופו של דבר בצורה שוטפת, הוא הצליח להתגבר על הגמגום. בוא נבין את העומק של הבעיה. שכלפי חוץ, אולי זה נראה שאין בעיה, ואנשים אפילו המשפחה הקרובה, לא תמיד מודעים לקושי, מה הוא רוצה? אתה לא מגמגם. ואת שומעת את זה לא פעם ולא פעמיים, הם לא קיבלו אותי כי זה משהו מגמגם, הם אמרו לי שאני סתם חושב את זה, אני סתם מבלבל.
אוקיי, אז דיברנו על חוסר קבלה סביבתית.
כן, ומעבר לזה, היום אנחנו מבינים שהדרך הזאת של באמת של המעקפים וההחלפות של המילים והאימנות, זו דרך של מאבק. אמנם זה לא מאבק שנראה לעין, אבל זה בהחלט איזשהו מאבק.
מאבק פנימי.
וזה גורם ממש למאמץ, לחוויה דיבור מאוד מאוד קשה, מתישה הרבה פעמים. זה מאבק מסוג אחר, הוא לא כל כך קל, זה חוויה ייחודית של גמגום. והשאיפה שלנו זה להביא את האדם עם הגמגום הסמוי למקום משוחרר, למקום של קודם כל קבלה, הבנה עצמית, להבין את המקום הזה, כמה שיותר ידע, כמה שיותר יש פה איזשהו משהו, לא לקטול אותו.
הם לא מבינים מה עובר עליהם, כי באמת הם לא נראה שום דבר חריג מבחוץ, הם בפנים חווים כל כך הרבה תסכולים.
נכון.
ואין לזה הגדרה מאוד מאוד מקצועית, כאילו ידועה.
נכון.
בשוק, אז פתאום את מגיעה, ואת אומרת, רגע, צריך לדבר על זה, יש לנו נכון. פה בעיה, הוא קושי מאוד מאוד מצוי, והגיוני שאנחנו קודם נהיה מודעים לזה.
נכון, אז מעבר למודעות ולמקום של ההבנה וההכלה העצמית, שזה הבסיס לטיפול, חשוב גם לעבוד על כל מיני מרכיבים רגשיים, על מחשבות מגבילות, על באמת על מקום של תדבר איך שנוח, איך שטוב לך באמת, לא מתוך רצון לרצות את הסביבה, אלא להיות במקום אמיתי ושלם עם עצמך. כל המטרה היא לא דווקא להגיע לשטף, אלא היא להגיע לחוויה דיבור טובה יותר, ולהבין שגם אם יהיה איזשהו רגע קל, קודם כל הוא יכול לעבור. אפשר גם ללמוד תוך כדי גם טכניקות, באמת כלים של אסטרטגיות שיעילות מה לעשות, ולא להיות עסוקים כל החיים בהחלפות של מילים, בחיפוש מילים, שזה מאוד מאוד מאמץ.
אז את אומרת בעצם, הפתרון המקצועי מצידך לדבר, זה העלאת מודעות לנושא, שיפור חוויה על ידי מתן כלים רגשיים, כמו שאת אומרת, להימנע מהמאבק ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו, וגם קבלת כלים טכניים.
כן, כן, כי אי אפשר להתעלם ולהגיד להם, זה לגמרי לא גמגום. יש שם איזשהו מרכיב, לפעמים הוא ממש קל, אבל יש כאלה שצריכים את הכלים, זה באמת בהתאם גם לאופי של האדם בעצמו. לפעמים אנחנו מגיעים למסקנה, אז בסדר, אז יהיה, אז לא נורא, אני מקבל את עצמי, אני אוהב את עצמי, אז לפעמים דווקא, ואנשים כן רוצים, צריך כן לצאת מזה בקלות, בצורה שהיא תחבא את עצמם ולא תעייף אותם. זה ממש תלוי גם בדינמיקה ומה באמת חשוב לה.
אז אופי הטיפול משתנה?
כן.
לפי אופי המטופל ורצונות המטופל וההתקדמות שלו בטיפול.
כן, כן, אבל יש מקום מאוד משמעותי לרכיבה הרגשי של הקבלה, המודעות, ההכלה, הבנה של מה שקורה פה.
וואו.
להבין שזה גם מאבק.
להבין שזה מאבק, זה באמת... זאת הבנה חדשנית בעצם, מעניינת, ואני רוצה גם לשים את הפוקוס על מה שדיברת, דיברת ככה במילה וחצי על האימנות שלהם. אז מה קורה לאימנות הזאת אחרי הטיפול? אימנות זה אומר בעצם שהם מפסיקים להשתתף בחוויות של דיבור שהם יכלו להיות בהם, כמו למשל בטח להרצות אולי בעבודה, או לשתף במסיבה של הרבה אנשים, או אפילו דווקא באחד מול אחד קשה להם, אנשים חדשים, אנשים מוכרים דווקא, כל אחד והאופי ששם הוא מרגיש שהוא הולך להיתקע, אז הם נמנעים מהרגעים האלה.
זהו, שמה שמעניין מאוד, בכל אופן אני מכירה כמה כאלה, ויש הרבה סוגים של אימנות. אני מכירה כאלה שהם מרצים בחסד עליון, ואנשים... באמת משכמם ומעלה שאני ממש מעריכה כל פעילות שלהם. גם עם הגמגום הסמוי הם כן דיברו לפני קהל, לא תמיד האימנות הייתה לגמרי אימנות מוחלטת, אבל מה שכן בדרך כלל זה היה עם המון לחץ וחשש לפני ההרצאה.
אוקיי.
Okay. זאת אומרת, היה את הפחד הזה, מה יקרה אם ישימו לב, לא ישימו לב. זה לא היה חוויה שהיא חוויה כיפית, שהיא חוויה נעימה. לאנשים יש מה למכור. אין שום קשר בין רמת IQ לגמגום.
אבל נתון חשוב מה שאת אומרת, בעצם יכול להיות אדם עם גמגום מכל שכבה אינטלקטואלית קיימת,
כן,
אוריינית. רק
ממש, כן, ממש ככה, ומה שיותר, אז אמרנו שלרוב הם כן דיברו, אבל עם המון חשש, או כאלה שלא לא דיברו. אחרי, מה שאני רואה, אחרי טיפול ואחרי הבנה, הכלה עצמית, להבין את המאפיינים, להבין את המאבק, את הסוג מאבק שלי, איך אני לומד לשחרר באמת, אז החוויה של הדיבור היא הרבה יותר נינוחה, היא הרבה יותר רגועה, היא הרבה יותר עני. היא לא מנסה לרצות או להיות כמו מישהו אחר, כמו הסביבה, אלא הדיבור העצמי שלי.
בעצם מחוברות למי שאני, מה שאני, עם כל הקשיים שלי והחוסר שטף שאני חווה בפנים.
כן, זה גורם, המטרה היא, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה ורואים, למקום של שחרור, פחות להחזיק הכל בשליטה, ואיך כל מילה יוצאת, אלא להיות בחוויה טובה יותר.
וואו, איזה מדהים. אז מה קורה לאימנות אחר כך, אחרי הטיפול? הם פשוט יותר משתתפים?
יש כאלה שהם יותר משתתפים, אולי. הרבה כאלה, ההשתתפות היא שונה. החוויה של ההשתתפות היא יותר זורמת, היא יותר כיפית, היא יותר...
אז בעצם את מדברת על חוויה הדיבור.
כן.
אם נסתכל בעצם על הסיכום, זה בעצם חוויית הדיבור שלהם משתנה, אחרי שמקבלים את הכלים הרגשיים, הטכניים, אם במידה ויש צורך.
כן, יש כאלה כמו ששאלתם, אם בכלל הם נמנעו, ועכשיו יכול להיות שיהיה כאלה שפתאום, אם עד עכשיו הם לא ירצו לפני קהל, הם קיבלו את הכוח, גם מבחינת הכוח הרגשי, הנפשי, והמקום שהם יכולים לדבר. הם יעשו את זה, את הביטחון לדבר, איך שזה יצא.
איזה מדהים. אז באמת יש לך משהו ככה להוסיף לפני שנעבור לאסף. אסף הוא מטופל בנובטוק שחווה את מה שאת מדברת עליו. באבחון ככה, בואי תספרי לנו מה גילית שם.
אז אני פגשתי את אסף באבחון. אדם מדהים. באמת לאורך כל האבחון הוא דיבר ודיבר וסיפר על כל הפעילות המבורכת שלו. ולא שמעתי שום גמגום. אם הייתי לוקחת את הדברים as is, ואומרת, אוקיי, אני מבינה שאתה חושב אולי שיש לך גמגום, בוא תביא לי, תשלח לי הקלטות, נראה מה קורה. אני לא אגיד, עדיין ביקשתי הקלטות. באמת הרגשתי שיש שם נפש של אדם מגמגם. אמנם כלפי חוץ אולי זה היה נשמע זורם, ואפילו לפעמים מאוד מאוד מהיר. כי זה אחת הטכניקות כביכול להימנע מהגמגום. היה פה ושם רגעים מאוד קלים של גמגום, כשהם הגיעו, זה היה, הנה, את שמעת? ואם לא היה עושה את ההנה הזה, אני לא בטוח הייתי עד כדי כך מבחינה, למרות שהאוזן שלי די מחודדת כבר ל...
רגעים של גמגום קלים ביותר.
אז אבל ממש הבנתי את החוויה שהוא עובר, את הקושי, וזהו, ובאמת אסף עובר תהליך מדהים. אני יכולה לומר שהוא באמת מקור להשראה וכוח לכל אחד. התהליך של הקבלה, ההבנה העצמית, ההבנה שאסף לא צריך לדבר כמו כולם. אסף הוא אסף מיוחד בפני עצמו עם כל הכישורים והיכולות. לא חייבים להיות בשליטה, בפוקוס, אלא להיות בכיף, לדבר באמת את מה שיש לך, למכור את עצמך בצורה שהיא נוחה וטובה לך. זהו, אני יכולה לומר שבאופן אישי, הסיפור של הגמגום של אסף גרם לי להבין, ללמוד, לחקור עוד על הגמגום הסמוי, כדי לעזור לעוד ועוד אנשים.
וואו. אז בעצם פיתחת הרבה מענה לכל הנושא הזה כתוצאה מהחקירה שערכת על הסף, וחידדת את ההבנה של כולנו, ובעצם זה די ייחודי אפשר לומר.
כן, וכמו, ואת יודעת, שנפעמים נפתח איזשהו פתח, אז פתאום אני מקבלת עוד ועוד כאלה סוגים של אנשים עם כזה גמגום, וזה מדהים אותי, כי אני מבינה שבאמת יש פה כיוון, ויש פה על מה לעבוד, וחשוב שבאמת ידעו ויבינו שיש פה קושי לא רק חיצוני של הסביבה, אלא גם קושי פנימי של מאבק אישי. ויש מה לעשות, ואפשר להגיע לחוויה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נינוחה.
אז ברכה, דיברת איתנו הרבה, ונתת לנו הרבה מידע על הגמגום הסמוי. נמצא איתנו כאן אסף, המטופל שלך. אז שלום אסף.
אהלן, מעניינים.
בסדר.
כיף, כיף גדול.
בוא ככה תציג לנו את עצמך, מי אתה, מה אתה?
אוקיי. טוב, אני בן 41. נשוי עם שני ילדים. אני גר בתל אביב, אני מעצב ויצרן של תאורה. אני מגיל צעיר מגמגם, אני חושב שאני זוכר את עצמי מכיתה א' ב'. כשהייתי צעיר הייתי בהרבה טיפולים, ודי זה לא הלך, ודי לא ויתרתי לעצמי, והלכתי ללמוד עיצוב, והיום אז יש לי עסק עם שמונה עובדים, שאני מדבר עם כולם, ואני עושה הרצאות על עיצוב והרצאות על תאורה. אני גם מלמד עיצוב במכון הטכנולוגי בחולון, ואני כאילו מתעלם מהגמגום.
וואו, אז אתה מציג לנו פה היסטוריה ורקע והווה עשיר מאוד. איך זה מסתדר ככה עם ההתעלמות מהגמגום?
זהו, אז בגדול זה התעלמות, אבל זה תמיד קיים. זה פוגש אותי יותר שאני לפני הצעה חשובה, או נגיד איזה מצב שהוא יותר לחוץ, ואז הגמגום הוא יותר, יותר משמעותי. והחלטתי לפני חודשיים שלוש שאני רוצה להגיע להרצאות שאני עושה, לא בלחץ, אני רוצה להגיע בצורה רגועה מאוד, להצליח להעביר את מה שתכננתי להעביר, ולדבר בצורה רגועה יותר, ולא האמנתי כמה אפשר לחפור לעומק ולהבין מה עשיתי ואיך דיברתי ואיך אפשר אחרת, שזה מבחינתי היה מדהים מאוד, והיו פה תובנות וגילויים, וזה פשוט פתח אותי למלא דברים אחרים.
אז אתה מתאר לנו שהחלטת בעקבות זה שאתה חווה לחץ מאוד משמעותי לפני הרצאות למשל, בעקבות זה אתה אומר, אני רוצה להגיע לחוויה דיבור אחרת, אני רוצה להיות, לדבר בצורה שהיא טובה ונכונה לי. הבנת שחוויית הדיבור שלך לא מיטיבה איתך. נכון?
אני פשוט הגעתי לשלב, הגעתי לגיל 40, אומרים ש-40 זה גיל כזה שאתה רגע עוצר שנייה ואתה חושב. אז החלטתי שאני רוצה להתעמק בזה ואני רוצה להבין, ואמרתי שזה לא הגיוני שיש לי הרצאה, ושבוע לפני הרצאה אני כל היום חושב על זה, ואני בלחץ, מה יקרה, מה ניתקע, מה יקרה, אם אני לא אצליח להעביר את זה, מה יקרה אם הם לא יבואו את מה שאני עושה בגלל שאני מגמגם. כל מיני מחשבות שעלו לי וממש הפריעו לי למהלך היום לפני ההרצאה הזאת, והחלטתי שפשוט נמאס לי, נמאס לי להיות לחוץ, נמאס לי להיות בסטרס כזה, ובא לי לעוף וליהנות כמו שאני עושה עיצוב ואני אף ואני נהנה, בא לי גם בהרצאה הזאת פשוט לפרוס כנפיים ולעוף.
ומה אתה חווה שם בתוך ההרצאה? אתה מגיע להרצאה, אתה מתאר לחץ לפני שבוע שלם, אבל מה קורה ברגע שאתה לוקח את המיקרופון ומתחיל לדבר?
אני חושב שהדבר הראשוני זה, קודם כל, במהלך כל השנים אני הייתי בארון. כשאני אומר בארון, זה ארון הגמגום. התחבטתי. זאת אומרת, אם הייתי בא להרצאה, הייתי יודע שאני אמור להסתיר את זה שאני מגמגם, מהפחד הזה שאם אני אגמגם, כל מיני סוגים של מחשבות כאלה, שמה הם יגידו ומה הם יחשבו, ופשוט, הרבה שנים אשתי, היא ראתה אותי בסוג של הלחץ הזה, לפני ההרצאות, והיא אמרה לי, למה שלא תתחיל הרצאה ותגיד שלום לכולם, אלן, אני אסף ואני מגמגם, אני אומר את זה בשביל שיהיה לי יותר קל להעביר לכם את מה שאני רוצה, ולא הסכמתי, ועכשיו, ממש בחודש-חודשיים האחרונים, ממש התחלתי לעשות את זה. וזה פשוט משחרר הכל, הלחץ יורד, וזה פשוט אפשר לדבר בצורה כלילה, ואני לא מסתתר, אני לא מפחד.
אז בעצם, כשאתה מתחיל את ההרצאה, אתה מרגיש כי עד כה הרגשת בתוך כלוב כזה, אני צריך פשוט להוציא את המילים, בלי להראות שיש שם גמגום מאחורי המילים.
הרגשתי שאני במרתון מהיר, שאני חייב לרוץ ולהעביר כמה שיותר מהר. היום שעשיתי את כל הטיפולים, הבנתי שאני פשוט דיברתי תוך כדי מאבק, מאבק ממש אגרסיבי, והייתי מסיים הרצאות עייף, פשוט פיזית עייף מאוד.
מה קורה שם במאבק? תתאר לי ככה את הרגע
שרים,
הזה.
שרים, דפוסים, לחץ. אני, הכי חשוב זה שאני לא שם לב לצד השני. אני פשוט באיזה רכבת הרים שצריכה להתחיל ולסיים. פחות מקשיבה מה הקהל מסתכל, יותר מעניין אותו. אני פשוט באיזה אטרף לסיים ולהעביר את מה שאני רוצה. ובסוף אני מסיים את ההרצאה ואני מרגיש שלא הייתי נוכח בהרצאה. ממש לא, 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 לא הצלחתי ממש להיות נוכח ברגע הזה, וממש ליהנות ממנו, וממש להיות קשוב יותר, וממש למקד את מה שאני אומר בהשוואה לפנים ולפרצופים, ולאיך שהקהל מגיב להרצאה הזאת. וזה פשוט להיות בעולם משלך, עם איזו מחשבה מסוימת. הקהל לא כזה מעניין אותו שאתה מגמגם או לא, פשוט הוא בא לשמוע דברים מעניינים, וזה פשוט חוויה שרציתי רציתי לבדוק אם אפשר אחרת, פשוט אחרת.
וואו, איזה מדהים, איזו הבנה דקה על יחסי תקשורת בתוך כל הסיטואציה הזאת של הרצאה. אתה מבין שבעצם אתה לא נמצא עם המאזין, כי בכלל אתה בעולם הפנימי שלך עסוק בהסתרה, עסוק בלא לגמגם, שלא יראו שאני מגמגם, אתה כל הזמן מכוונן למקום הזה של להישאר בארון כמה שיותר, וואו, מדהים. ואז מה קורה? ככה החלטת שאתה רוצה לשנות חוויה, להגיע להרצאה ממקום אחר, אשתך מגבה אותך ממאחורה, מה קורה שם?
האמת היא שאני פשוט החלטתי לשחק ברשת ולחפש מה האפשרויות. שאני הייתי צעיר מאוד, אמא שלי לקחה אותי לכל מיני אבחונים, ודי ויתרתי, ואז אמרתי, אחרי איזה 20 שנה שלא חיפשתי, אמרתי, בוא נראה מי יש היום, מי היום מטפל, והגעתי לנובו טוק, והקשבתי, אמרתי, אין לי מושג, אבל בא לי לנסות, פשוט אין לי מה להפסיד, ובא לי לנסות, והתחלתי מפגשים אישיים עם ערן.
וואו, ערן בעצם מטפל רגשי אצלנו בשיטת IBSR.
כן.
והתחלת אצלו מפגשים אישיים.
נכון, כן.
ובוא תספר לי ככה מה היה.
ואני חושב ששם עלו תובנות מטורפות. אני חושב שגם מי שלא מגמגם, צריך טיפול עם ערן. הוא פשוט, אני חושב שיש הרבה אנשים שהם, בסופו של דבר, כל בן אדם יש לו אצלו מאחורה בראש מין איזה קול, שזה הקול שלך וזה לא שלך, שהוא מספר לך סיפור, ואתה מאמין לסיפור הזה. זה יכול להיות מישהו שיש לו בעיה כזאת או אחרת. אצלי אישית, ממש עם ערן התחלנו לנתח את הקול הזה, ומאיפה זה מגיע, ומה החוויה הראשונה, ממש אני זוכר, שנתקעתי וגמגמתי וזה השפיע עליי בצורה מסוימת, ופשוט התחלנו לפרום את כל החוויות האלה ולנתח אותן, ואז אתה מסתכל על החוויות האלה ואתה אומר, בוא נה, זה כאילו סיפורים שאני מספר לעצמי, כל מיני אגדות שאני המצאתי, ואני היום פועל על פיהם, אני עושה החלטות, אני הולך בדרך בעקבות הסיפורים האלה, ועם ערן אנחנו פשוט כל פעם פורמים סיפור, פורמים, מעבר לזה שאנחנו מתאמנים פיזית איך לדבר ולהפיק את הצליל ולהרפות את השרירים, ממש טיפול, לא יודע, פסיכולוגי נקרא לזה, שממש לנתח ולהבין מה האמונות שאני פועל על פיהם, זה האמונות שאני המצאתי לעצמי. לא, כאילו, בן אדם אחר יכול להיות שיש לו אמונות אחרות לגמרי. וזה פשוט תהליך מרתק מאוד וזה משחרר מאוד. וקוראים שם מלא דברים, וכל מיני תובנות, ואני כל שבוע חושב עוד ועוד, וזה פשוט,
אתה בעצם מתאר שינוי בחוויית הדיבור שלך, על ידי הבנה של מה המניע של
בדיוק,
הדיבור.
נכון.
מה עומד שם מאחורי הדיבור, איזה מחשבות, נכון. איזה תפיסות, נכון. ואיזה התנהגויות, כתוצאה מהם נובעות מכל המחשבות והרגשות והתפיסות האלה, ואתם עובדים בלפרק את המחשבות והתפיסות, וליצור בעצם דיבור ממקור יותר טבעי ונכון לך, מחובר אליך, נכון?
כן, אני, כן, כן, כן. וממש לפתח אמונות ומחשבות חדשות, אמיתיות, נאורות ופתוחות עם חופש, שנותנות לי את החופש לדבר ולעוף ולעשות כל מה שאני רוצה. ממש לנתק קשרים מוחיים, שמגיל קטן חיברתי אותם בצורה טבעית, כי עשיתי את זה בתור אילתור, כן. וככה פשוט,
שגמגום ועוד קהל שווה הסתרה. והיום פתאום הנוסחה הזאת משתנה, למשל.
לדוגמה, אחת, כן, כן.
לדוגמה,
כן.
אחת מה,
כן, אני אספר לך, נגיד על זה, דוגמה אחת, על איזה זיכרון קטן, אחת הזיכרונות שהייתי ילד קטן, הלכתי לחבר, דפקתי לו בדלת, פתחת הדלת עוזרת שהייתה שם, והייתי צריך להגיד לה, איי, מה שלומך, אני צריך את נתנאל. עכשיו, הם היו הרבה 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 אחים, ולא הצלחתי להגיד. ואז היא אמרה לי, אתה צריך את יוחאי, אתה צריך את יעל, והיא עברה על כל האחים, ואני פשוט נתקעתי שם, ולא יכלתי להוציא מילה, והיא מסתכלת עליי, והיא רוצה לעזור לי, היא אומרת לי את כל השמות של האחים, בסוף הגיעה לנתנאל, זה דקה וחצי בשבילי זה היה נצח, ואני זוכר את ההרגשה הזאת, שאני עומד עם הראש למטה, ופשוט לא יכול להוציא מילה, זה שלב אחד, של הזיכרון הזה. הזיכרון השני, שהוא בעצם המשך של זה, זה שאותו הילד הזה בא אליי יום למחרת ואמר לי, שמעתי שהיית אצלי אתמול, והעוזרת הייתה, והיא אמרה, וואי, את הילד כל כך יפה, כל כך חמוד, ואתה מגמגם. ומאז, אני חושב שנתפס לי הזיכרון הזה, שכאילו, בשביל להיות מושלם, להיות ילד יפה, להיות ילד טוב, ברגע שאני מגמגם, זה שובר את האייקון הזה, שובר את החלום הזה. וזה במהלך כל השנים כזה, הייתי ילד בלונדיני עם עיניים כחולות, וכאילו, הקטע הזה ש... אוקיי, רואים אותי, יש את הרושם הראשוני, ואז אני מתחיל לדבר, ואז אני כאילו הורס את כל הרושם הראשוני הזה. והיה לי איזה מין אמונה, איזה רצון שאני תמיד, שכאילו, הרצון להיות המושלם הזה, שגם עושה את הרושם הראשוני, וגם מדבר בצורה ככה קריזמטית וטובה. וזה היה לי פחד כזה, היה לי איזה אייקון שפשוט רציתי כל הזמן לקיים אותו ולא הצלחתי. ועם איראן פשוט לקחנו את זה, פשוט פרמנו את זה, פתחנו את זה, וחיברנו את זה בצורה אחרת, וזה כיף, ממש כיף.
איזה מדהים. וככה, אחרי המסע שעברת, ואתה עדיין עובר איתו, מה השתנה בך? מה לא עשית פעם שהיום אתה מסוגל? בעצם מה בהשתתפות שלך השתנה? או מה בחוויה המעמיקה שלך סביב, למשל, ההרצאות שדיברת? מה השתנה? ככה בוא תמקד אותנו.
אז כמובן, הדבר הראשוני זה שהיום בהרבה הרצאות אני פותח את זה שאני אומר שלום, קוראים לי אסף, אני מעצב תעשייתי, ואני גם מגמגם. ואני פשוט מרים את זה לאוויר, ואז זה פשוט משחרר אותי, ונוח לי יותר לדבר אחר כך, זה אחד. שתיים, אני מבין שאני יכול לעצור, אני לא חייב להיות ברכבת הרים, אני יכול לדבר, לעשות הפסקה, ולעצור, לנשום תוך כדי, להתבונן בקהל, וזה משהו טבעי מאוד, שכל בן אדם שלא מגמגם גם יודע לעשות. ואני פשוט אני לא הרשיתי לעצמי לעצור, כי ידעתי שכל הצירה מתכון לתקיעה, אני מועד לפורנות. אז היום אני מרשה לעצמי לדבר, רגוע יותר, שלב יותר, לעצור, לנשום, להתבונן, והיום אני חושב שהדבר הזה, השני אלה הראשונים, זה היום אני מגיע להרצאה, אני מגיע לפודקאסט היום הזה, ואני אומר, מקסימום אני איתקע, אני אעצור, אני אנשום רגע, ואני אמשיך.
הכל בסדר. הפחד שלך סביב זה.
אני משוחרר, אני הרבה יותר משוחרר. כן.
איזה מסר היית רוצה להעביר לאנשים שמתמודדים כמוך עם גמגום שמנהל אותם הרבה לאורך החיים, ובמיוחד הוא מתבטא בהתמודדות הפנימית שלהם ופחות מוחצן כלפי חוץ?
אני חושב שיש איזה שלב שאני מאחל לכל אחד שהוא מגיע שאומר די, נמאס לי לסבול. נמאס לי לספוג ולספוג ולספוג ולהגיד עזוב עזוב בסדר. פשוט לעצור רגע ולטפל בבעיה. ואני חושב שלי אישית, הטיפול הרגשי מאוד מאוד עזר, כי פשוט חזרתי אחורה והתחלתי לפרק כל מיני גרעינים קטנים שהם גדלו לעצים ענקיים שהשפיעו על החיים שלי, ואני חושב שכל בן אדם שיש לו איזה בעיה, בעיקר בגמגום וגמגום סמוי, אני חושב שאין סיבה שהוא יעצור, שהוא יהיה איזה משהו שהוא לא עושה בגלל שהוא מפחד מזה.
שלא יימנע.
שלא יימנע, כן.
שישתתף הכל רגיל.
אני חושב שיש גם בהחלט איזה משהו רוחני מאוד מאוד מאוד, כי ברגע שהחלטתי שזה משהו שהוא מעכב אותי, והחלטתי להתעמק בו ולהתעמת איתו, פתאום גם דברים אחרים שלא קשורים התחילו להיפתח, פתאום נפתחו לי דלתות מטורפות, ואני חושב שזה באמת סוג של צ'קרה עמוקה שאני פתחתי, וגם בגמגום, וגם מעבר לזה, פתאום דברים התחילו להיפתח, דברים התחילו לצאת. אני חושב שיצור חי שהוא עצור, הוא בעצמו חוסם לעצמו את הדרך, וברגע שהוא משחרר והוא פתוח, פתאום ניסים קורים, וזה פשוט מרגש, וזה מדהים,
ואני מאחל לכל אחד. אתה ממליץ לעצור, ובאמת לפנות לדמות מקצועית שיכולה לכוון נכון.
בהחלט, בהחלט, בהחלט,
בחוויית דיבור אחרת.
בהחלט ממליץ גם לכל אחד שלא מגמגם, לשבת עם איראן, זה פשוט ניתוח מעמיק בכל מיני דברים, וזה פשוט משחרר המון המון המון, וממש לא להימנע, פשוט, עכשיו, זה לא להימנע ולא להילחם, אלא לא להימנע ולחפש דרך, דרך לא להילחם, דרך לנשום אוויר וליהנות ופשוט לעוף לכיוון הבעיה, ואז הבעיה נפטרת בצורה אחרת. עכשיו, עוד דבר חשוב שהוא סופר מעניין, ואחד הדברים שעשיתי טלפון לנובוטוק בהתחלה, הם אמרו לי, תשמע, להפסיק לגמגם לגמרי, אתה לא תעשה אף פעם. וזה בהתחלה, זה כאילו היה לי מאוד מאוד קשה להקשיב לזה. ואני חושב שהאם, אם אני יכול היום לדבר ללא מאמץ, ולהגיע להרצאה רגוע, ואם אני נתקע לעצור, ולא להימנע, אז אוקיי, אז יש לי לפעמים עצירה פה, לפעמים יום פחות טוב, אבל בסוף, 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 אני מקשים את החלומות שלי, ואני לא מושלם, אבל אני פשוט, אני לא מפחד, ואני עושה מה שאני רוצה, ואם יש לי יעד שאני רוצה, אז אני אגיע אליו, והגמגום הוא לא ימנע ממני את זה.
וואו, וואו, איזה מדהים, אסף. תודה על השיתוף, תודה על התובנות העמוקות שחלקת איתנו. ואני משתתפת לאיחול שלך, שכל אחד שחווה את הקושי הזה, יצליח לעצור, כמו שאמרת, לנשום, ולקבל כלים אין רגשיים ואין טכניים שיסייעו לו לצאת מזה. תודה רבה, באמת תודה.
תודה רבה לכם, בכיף.
עד כאן, פרק נוסף בחוויה של דיבור. תודה לברכה גולדווסר, קלינאי תקשורת במכון נובטוק, ותודה לאסף ויינברום, מעצב תאורה תעשייתי, מרצה באוניברסיטאות ובמכללות. ותודה לכם, מאזינים יקרים, נתראה בפרק הבא.